אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסה. אורי גרינבאום היה מהנדס תוכנה ומנהל פרויקטים, שכמו רבים אחרים, חיפש השקעות מעניינות בזמנו הפנוי.
יום אחד גלשתי לאיזשהו אתר כלכלי, והייתה שם המלצה מאוד חמה ללמה אני חייב להשקיע במניות של, זה היה טאטה מוטורס, חברה הודית שנסחרת בארצות הברית. וקראתי את הסקירה ואמרתי, בוא נהבחור כנראה יודע על מה הוא מדבר, ולכן השקעתי קצת כסף במניה. באמת בחצי שנה שאחרי המניה ירדה בכמעט 50%. ואשתי נכנסה לחשבון בנק שלנו ושאלה, ראתה איזה מניה שמרוסקת, ואמרה לי, איך זה התגלגל לתיק שלנו, איך הגענו למצב שאנחנו משקיעים בחברה הודית.
שמתרסקת.
שהתרסקה, כן, אבל זה... וזהו, וכאילו, זו הייתה שאלה לגיטימית כמובן, אמרתי לה שקראתי המלצה של מישהו להשקיע במניה הזאת, ואז היא שאלה אותי איך אני יודע אם הוא טוב. עכשיו, ההנחה שלי שבגלל שהוא באמת הופיע בתקשורת, הוא כנראה בחור כזה established ויודע על מה הוא מדבר, אבל לשם האתגר התחלתי לחפש אותו בגוגל, חיפשתי את הכתבה ההיא, מצאתי והתחלתי לחפש את השם שלו בגוגל, וראיתי הרבה מאוד המלצות שהוא נתן בעבר. אם אני זוכר נכון, זה היה קצת מעבר ל-100, ופשוט הכנתי לי אקסל עם רשימה, ועברתי בנייה מנייה וראיתי מה קרה מאותו יום עד היום, בעצם מה קורה אם הייתי מקשיב לו, וראיתי שבעצם הייתי מפסיד רוב הפעמים, לא במקרה נפלתי על מלצה הגרועה שלו, ואמרתי לעצמי, איך אני עכשיו עושה את זה, איך אני יכול עכשיו to evaluate advice, בעצם איך אני יכול עכשיו לדעת למי אני צריך להקשיב ולמי לא, ונולד מפה איזשהו רעיון של מוצר שפשוט יחליף את זה ויעשה את זה במקומי, יחפש כל שם של בן אדם, יחפש היסטורית כל מה שהוא אמר, ויגיד לאם הבן אדם יודע על מה הוא מדבר או לא יודע על מה הוא מדבר.
ככה קמה טיפרנקס. בהתחלה כתוסף שעורר הרבה עניין, אבל אנשים לא כל כך רצו להוריד, ובהמשך כאתר שמאפשר לעשות חיפוש על מניות ולראות מי המליץ עליהן ומה ההיסטוריה של ההמלצות שלו. היום החברה אוספת הרבה יותר סוגי מידע ומנתחת אותם, ואת חלק מהמידע שהיא אוספת היא גם מוכרת הלאה, לקרנות גידור ולשאר הקרשים מוול סטריט.
אז אנחנו מנתחים מה שנקרא Big Financial Data, למעשה אנחנו סורקים כל פיסת אינפורמציה שמתפרסמת היום בעיתונות כלכלית בחול, או לצורך העניין כל מיני פיילינג שנשלחים ל-SEC, או כתבות פיננסיות, סקירות של אנליסטים, בלוגרים, סושיאל מדיה וכו', ואנחנו מייצרים כלי מחקר על סמך המידע הזה, ואנחנו מדגישים את הכלי מחקר הזה לסוגים שונים של משקיעים. יש לנו כלי מחקר שמיועדים באמת למה שנקרא retail investors, למאמאז and papas שמנהלים את הפנסיה של עצמם ורוצים לקבל מידע שאחרת לא היה נגיש להם, ואנחנו לוקחים את הדאטה הזה וגם מידע שהוא יותר מוקב, אנחנו מנגישים עד לרמה של משקיעים מוסדיים עם קרנות גידור, במיוחד קרנות כמותיות.
אוקיי, כלומר המשקיעים הכי מתוחכמים מצד אחד, וגברת כהן מחדרה מצד שני.
בדיוק, בהתאם לסוג המידע ומה אפשר להפיק ממנו.
כולם יודעים לדקלם שידע הוא כוח, אבל בעולם ההשקעות מידע שווה הרבה מאוד כסף. וסביב התובנה הזאת צמחה תעשייה שלמה של מה שנקרא מידע אלטרנטיבי. זה המגרש שגם טיפרנקס משחקת בו, וזה העולם שאנחנו צוללים אליו בשיחה עם גרינבאום.
מהשיחה הזאת אפשר לצאת עם שני רשמים כמעט סותרים. מצד אחד, יש היום מוצרים, כמו זה של טיפרנקס, שאמורים להפוך את עולם ההשקעות לקצת דמוקרטי יותר, ולתת לנו גם גישה למידע קצת יותר מתוחכם, שלא היה נגיש לנו פעם. מה שנקרא להפוך את מגרש המשחקים למאוזן יותר. ומצד שני, כל כמה שהטכנולוגיה עוזרת למשקיעה הפשוט, היא עוזרת הרבה יותר לקרישים של וול סטריט. יש להם עכשיו גישה לנתוני כרטיסי אשראי, תוכנות ניווט, תצלומי לוויין, פעילות ברשתות חברתיות וזו רק רשימה חלקית. מגרש משחקים מאוזן ופתוח לכולם, לא בטוח.
הטכנולוגיה העיקרית של טיפרנקס היא בלשנות חישובית, כלומר היכולת של אלגוריתמים לנתח שפה טבעית.
אנחנו משתמשים בטכנולוגיה של עיבוד שפה טבעית ומכונה לומדת, כדי לנתח טקסטים מאוד מאוד מורכבים שאף אחד אחר לא מצליח לנתח, אולי בצבאות, זאת אומרת, זה טכנולוגיות שאתה יכול להשתמש בהם למטרות מודיעיניות, ובאמת להוציא תובנות ולבנות כלי מחקר על המידע הזה.
השקעה בשוק ההון זה תמיד עניין של מידע, זאת אומרת, בין אם אתה קורא דוח כספי, אתה עוקב אחרי ביצועים של חברה לאורך זמן, אבל במקרה שלכם זה דאטה מסוג אחר, כלומר, אתם...
סוג של חוכמת המונים.
זה חוכמת המונים, וזה גם לחלץ איזה שהן תובנות מרחיקות לכת, יותר מאשר הרווחנו, הפסדנו.
נכון.
לוקחים את זה צעד קדימה.
נכון.
איך זה עובד?
אז מה שאנחנו רואים, אנחנו בעצם חלק מתעשייה מאוד גדולה, שנקראת היום אלטרנטיב דאטה סטס, מידע אלטרנטיבי. שבעצם זה איזושהי פילוסופיה, שאגב קיימת כבר מלא מאוד שנים, יש קרנות מאוד מאוד גדולות שעוד ב-90s, היו, עסקו בזה, אבל בקרון מידע אלטרנטיבי אומר מידע שהוא לא בהכרח מידע שהחברה מדווחת. היום, או באופן מסורתי, אם אתה רוצה לקבל החלטת השקעה בחברה, אתה בדרך כלל תקרא את הדוחות שהיא מפרסמת כל רבעון, אתה תראה, אתה תלמד על ההצלחות שלה, על הכישלונות שלה, אתה גם הרבה פעמים תשתתף, או תקרא תמליל של שיחה של ההנהלה אחרי כל דוח, אבל בעצם הרבה פעמים אתה יכול לנצל כשלים בשוק, או לנצל יכולות טכנולוגיות שיש לך, כדי לקבל מידע יותר טוב מהמידע שהחברה מדווחת, או לקבל את המידע הזה הרבה יותר מהר. אז יש את הסיפורים, זאת אומרת, זה לא סיפורים, זו האמת, של מצלמות שיושבות בחניונים של וולמארט עוד משנות ה-90, כשחברות ענק כמו רנסנס או מילניום קונות את המידע הזה ויודעות, מה וולמארט הולכת לדווח סתם, כי הם רואים את הפלואו של הלקוחות שנכנסים ויוצאים. ואגב, ג'יאו-לוקיישן זה עדיין תחום מאוד מאוד חזק היום במידע אלטרנטיבי שקרנות משתמשות בו. אבל כל
רגע, אבל אוקיי, הזכרת הרנסנס, אז בעצם אתה מדבר על רנסנס, זה מין חברה אגדית שיושבת שם בניו יורק, בלונג איילנד, אחד המנכלים שלה הוא אחד התורמים הכי גדולים בימינו של טראמפ, רוברט מרסר. אז בעצם אתה אומר, בשנות ה-90, עוד הרבה לפני
שהתחלת
האוניברסיטה,
כן.
הם שמו מצלמות בחניות של וולמארט, ראו מסעיות נוסעות או לקוחות נכנסים ויוצאים, ומזה בעצם יכולים להזין את זה למחשב שלהם, ולראות כמה טובים הביצועים של וולמארט?
כן, הם בעצם בונים מודלים על סמך מה שהם יודעים לפני. תראה, אם אני יודע כמה אנשים קנו בוולמארט, אני לא צריך לחכות שהם ידווחו את הדוח, אני כבר יודע, אני יודע אם זה מעל הציפיות או מתחת לציפיות, ואני יכול לקבל החלטת השקעה. העניין הוא שהם יודעים, אבל לא כולם יודעים.
זה מצחיק, אז בעצם, כלומר, אתה יודע, בשוק הישראלי זה מקושר עם בורקסים, יש איזו אספה של בעלי מניות, או איזשהו מפגש שמזמינים את האנליסטים, ויש להם בורקס וזה, ושם המפגש שלהם עם השוק, או שיש שיחת אנליסטים שהמנכ״ל רב עם אנשים שמסקרים אותו בטלפון. Mm-hmm. אבל אתה אומר, בעצם במציאות הזאת, זה לא מה שמעניין את השחקנים החכמים באמת, כי הם כבר יודעים מה הולך להיות?
אז א' כל נתת פה דוגמה מאוד מאוד מעניינת, שמנכ״ל שרב עם אנליסטים או מתווכח איתם, ובעצם מאפשר לאיזה אנליסט שהוא רוצה לשאול את השאלות הקשות ולא, זה מידע לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב היום בעידן, שכבר רוב הצריכה נעשית אונליין ולא בנסיעות לחנויות. אז אם פעם היית באמת מסתכל צילומי לוויין או מצלמות או עושה כל מה שאתה יכול ויוצא וודו כדי לנסות לקבל קצת מידע עודף, היום יש לך אינסוף אפשרויות, אנחנו בעידן שהכל עובר באינטרנט, בווידאו, אם יש לך יכולות מאוד קלות היום, אתה יכול בעזרת הקלאוד בעצם לבנות טכנולוגיות שיכולות לאבד הרבה מאוד מידע ולקבל החלטות יותר חכמות. אז אם פעם היית צריך לשים מצלמות, היום אתה פשוט יכול ללכת לחברות שסולקות כרטיסי אשראי, ולקנות מהם את כל העסקאות. אתה כבר לא צריך בעצם ללכת ולצלם ולהעריך את העסקאות בעצמך. אתה יכול לקנות היום, באמת בשוק החופשי, אתה יכול היום ללכת לאתרים, ולקנות חשבוניות או קבלות שנסרקות מאימיילים של מיליוני אנשים, ולבנות בעצמך מוצר שאומר, אוקיי, אני מעריך שנטפליקס מכרה ככה וככה מנויים חדשים בכל מדינה, ולכן היא הולכת לדווח, אתה עושה תהליך שנקרא אקסטרפולציה, שאתה מסתכל על העבר ובעצם מסיק מזה לעתיד מה יהיו המחירות, ואתה מקבל החלטת השקעה יותר חכמה. גם בעצם לא צריך ללכת כל כך רחוק, לא צריך להוציא הרבה כסף ולקנות מידע, אפשר היום פשוט להיכנס לגוגל טרנדס, ולראות כמה אנשים חיפשו נכס מסוים. אז, וזה אגב מה שקרנות גם עושות, הם יכנסו לגוגל טרנדס, הם יראו, אוקיי, זה הטרנד היומי, למשל, אולי זה פחות רלוונטי, אבל למשל אני יכול היום לדעת כמה אנשים חיפשו ביטקוין, לעומת אתמול או לעומת שלשום, ואני יכול לראות אם יש ירידה. ואז אני יכול לראות כמה אנשים לצורך העניין חיפשו אתיריום, מטבע אחר, ולראות אם שם יש ירידה ועלייה, ובעצם אני יכול לבנות אסטרטגיה מאוד פשוטה, שמבוססת על מה שאנשים חיפשו באינטרנט, המידע זמין לכולם, ואם אתה יכול להתחבר למשל לממשק, ל-API של גוגל להוריד את המידע, אתה יכול לבנות אסטרטגיה פשוטה שאומרת, תקנה לי כל יום מה שהיה יותר טרנדי, ותמכור לי מה שהיה פחות טרנדי. עכשיו, אני לא עשיתי את זה, ואני לא יודע אם זה יניב תשואות עודפות, יש לי הנחה מסוימת שכן.
כשאורי גרינבאום מדבר, אנחנו מדמיינים שיש לו כדור בדולח שעוזר לו לנבא, לא בוודאות, אבל יותר מלאנשים רגילים כמונו, איזה מניות יעלו ואיזה ירדו. אבל מסתבר שמה שאנחנו עושים, עיתונאים שמסקרים חברות ואירועים אקטואליים, הוא האוכל שמזין את האלגוריתמים של טיפרינקס. לא כתבה אחת של עיתונאי אחד, אלא הרבה כתבות, גם סותרות, של הרבה עיתונאים מכל העולם, מייצרות סנטימנט ששווה כסף לגברת כהן מחדרה.
אני אתן לכם דוגמה למה גברת כהן כן יכולה לצרוך. היום, סקר שהתפרסם ב-2015, ראה ש-30% מהחלטות ההשקעה שמתקבלות אצל משקיעי קצה, נסות אחרי קריאה בעיתונים. כלומר, אנחנו מאוד ריספונסיביים למה שאנחנו קוראים. אני יכול לקרוא כתבה על זה ש... לא יודע, הגיע מנכ״ל חדש לטבע ולהגיד עכשיו אני מאמין בחברה ואני הולך להשקיע בה. אבל מאוד יכול להיות שאם אני אלך למקור אחר, לעיתון אחר, או שאני אקרא כתבה מאתמול, אני אקרא כתבה על איך טבע איבדה איזשהו פטנט, או שאני אקרא לצרות שיש לה באיזשהו מדינה. בסופו של דבר יש כמות עצומה של מידע, וזה מאוד תלוי על איזה כתבה נפלת.
צריך לקרוא את העיתון הנכון.
צריך לקרוא את העיתון הנכון, זה נכון, אני מסכים איתך. הרבה פעמים, אגב, גם בעיתון הנכון יש הרבה מאוד כתבות שהן סותרות.
כן.
אבל אם אנחנו היינו יכולים לקרוא את כל הכתבות עבור כולם, ופשוט לסכם את התמצית, להראות לך כמה כתבות היו טובות, לעומת כמה כתבות היו לא טובות, מה הסנטימנט הכללי, איך זה ביחס למניות דומות בשווקים, אז בעצם אני יכול לחסוך לך לקרוא מאות כתבות ביום, ובעיקר לחסוך לך לקרוא כתבה אחת שהיא במקרה לא נכונה, או שבמקרה אם היית קורא שעה אחר, אחרי היית מקבל החלטה שונה לחלוטין. אז זה למשל עוד כלי חזק, שקרנות, זה נקרא new sentiment, כמה כתבות מופיעות ביום, כמה זה לעומת בדרך כלל, מה הסטיות תקן, מה רמת הסנטימנט, כמה זה חיובי, כמה מילים חיוביות הופיעו בכתבה, לעומת כמה מילים שליליות, באיזה ביטויים השתמשו. וזה כלי שקרנות השתבשו בהם תמיד, זאת אומרת, יש היום חברות שמתמקדות אך ורק בלעשות new sentiment, רק עבור קרנות גידור שסוחרות על המידע הזה, ואנחנו למעשה פותחים את זה באמת ככלי חינמי של בוא תקבל איזשהו ויז'ואל כללי, על כל מה שקורה, על למשל מניה ספציפית. אז זה כלי אחד מתוך עשרות כלים שאנחנו היום מציעים, שמבוססים באמת על ביג דאטה.
והוא מניב תשואה עודפת, אם משתמשים בו?
הוא מניב, אז אנחנו מאוד מאוד זהירים במה שאנחנו אומרים, במיוחד באתר של הריטל, כי אנחנו בסופו של דבר, אנחנו לא חברת ייעוץ, אנחנו חברת דאטה. אבל לצורך העניין אנחנו כן בודקים, כשאנחנו עובדים עם הקרנות, מה מניב ומה לא. אפשר לבנות אסטרטגיות שמניבות תשואות עודפות. מה שאנחנו מצאנו זה שאם אני לא זוכר את המספרים הנכונים, אבל זה היה בין 5-10% מעל ה-S&P, אם אתה קונה את כלל המניות שקיבלו את הדירוג הסנטימנט הכי גבוה, והביצועים נהיים יותר ויותר טובים כשאתה הולך מלמשל ל-S&P, כשאתה עובר לראסל 2000, כשאתה עובר למניות יותר קטנות, האימפקט של החדשות עליהם הוא הרבה יותר משמעותי. כלומר, אם היום יהיה איזשהו בלוגר שיכתוב על למה הוא לא מאמין באפל, כנראה שההשפעה על אפל לא תהיה משמעותית. לעומת זאת, אם יהיה אנליסט מגולמן סאקס שיגיד אפל זה מכירה היום, אז אפל תחטוף בענק, היא תרד באחוזים משמעותיים. לעומת זאת, בלוגר היום בבלוג כמו Seeking Alpha פה, שזה בלוג ישראלי עם עשרות מיליוני קוראים, אם בלוגר שם יכתוב על מניה קטנה, כמו, זה יכול להיות מניה כמו אלביט, כאילו שהיא נסחרת בחול, אבל זה במיליארדי דולרים בודדים, למה הוא לא מאמין בחברה? אז תהיה לזה השפעה, נקודה. כי זה נשלח למאות אלפי משקיעים, זה נתפס ברדארים של הקרנות, וזה, יש לזה הרבה מאוד השפעה.
אני רוצה שנייה להחזיר אותך למשהו שאמרת קודם, כלומר, עכשיו דיברת על דברים כמו גוגל טרנדס או על החדשות, אלה פשוט דברים שהזמינים, ואתם פשוט לצורך העניין יכולים לקחת אותם ולהפוך אותם, לעבד אותם קצת ולחסוך לאנשים זמן. אבל הזכרת משהו אחר, ואולי אנשים לא מודעים לזה עד הסוף. בעצם אתה אומר, חברות הסליקה או חברות האשראי, הן לוקחות ומוכרות את הנתונים מעלה. אז בעצם, כאילו, אני לא חושב שאנשים בהכרח מודעים לעובדה, שכשאתה משתמש בכרטיס האשראי שלך, או משלם בדרך אחרת, בפייפל, אותה חברה יכולה לקחת את הנתונים האלה, ולמכור אותם לקרנות גידור למשל, שזה אלה קרנות שפשוט מחפשות כל הדרכים קצת מיוחדות לעשות תשואה עבור המשקיעים שלהם.
נכון, אז אתה לחלוטין צודק, חברות מוכרות את המידע הזה, זה אגב לא רק החברות אשראי עצמן, שזה כמובן למיטב ידיעתי ממה שאני שומע מהקרנות עצמן, אבל אני לא מכיר אף חברת אשראי שבאה ואמרה לי, כן, אנחנו מוכרים את המידע. יש מעבר לזה מלא חברות שהן לא חברות כרטיסי אשראי, אבל הם עדיין יש להם גישה למידע שלך, הם מנתחים את האימיילים שלך בתמורה למשהו, או שהם מקבלות את זה ממך, כי אתה חלק מאיזושהי מערכת, והמידע הזה שווה הרבה כסף, והוא נמכר, אבל גם צריך לדעת מה לעשות עם המידע הזה. אם אני אקבל את המידע הזה לצורך העניין כמשקיע פרטי, אני לא יודע מה אני אעשה עם זה. זה שנטפליקס הוציאו יותר, מכרו יותר ממה שהם צריכים, לא בכך אומר שהמניה תעלה אחרי הדוחות, זה כן אומר שהיא תדווח יותר ממה שציפו. אבל כשאתה...
רגע, אתה יודע שנטפליקס מוכרת יותר, בגלל שמישהו מקבל את נתוני האשראי או נתוני... נתונים כלשהם של עשרות מיליוני אנשים, ואז הוא רואה שכולם הלכו ובאיזה חודש מסוים, או שיותר אנשים.
אתה יכול לעשות חישוב די פשוט, אתה יכול להגיד, אוקיי, לנטפליקס לצורך העניין יש 50 מיליון מנויים, אוקיי? עכשיו, אני מצפה שהיא תדווח על צמיחה של 10%, אני מצפה לשמוע 55 מיליון מנויים. אם יש לה 50 מיליון מנויים, מתוך מיליארד לקוחות פוטנציאליים, אז בעצם אני מצפה ש5% מהאוכלוסייה תשלם על נטפליקס. אם אני עכשיו מסתכל על מדגם של 10 מיליון אנשים, ואני רואה שבמקום 5%, 7% התחילו לשלם על נטפליקס, אז כנראה קרה משהו משמעותי, ואני מצפה שכשהיא תדווח על זה, המניה תעלה, אבל אני לא יודע את זה בוודאות. קרה הרבה פעמים שהיה ציפיות למניה שתדווח יותר, היא דיווחה יותר, אבל היא ירדה בגלל הגיידנס לשנה הבאה לצורך העניין. וקבלות זה דבר אחד, אתה יודע, זה הולך הרבה יותר רחוק. אפשר לדבר על Foursquare, אפשר לדבר על חברות של Geolocation, על Waze. בסוף יש הרבה מאוד חברות שיש להן ביזנס מסוים, אבל יש להן ביי פרודקט מאוד מאוד איכותי. שזה דאטה, זה יכול להיות איפה המשתמשים מבלים, באיזה חנויות, אם הם מבלים הרבה בסטארבקס, או שהם מבלים בדנקן דונאטס, או בשייק שק, או תלוי באיזה רשת אמריקאית הם מבלים, אפשר להוציא גם משם המידע. אז יש לך כמובן את כל עולם האימג'ינג שאתה קונה את הצלומי לוויין, יש לך קניית עסקאות של כרטיסי אשראי, זה יכול להיות אגב מזג אוויר, חברות שהן קומודיטיז, כמו, זאת אומרת צחורות, כמו גידולים חקלאיים וכו', הם מאוד מאוד תלויים במזג אוויר, האם יש סופות, האם כל המשלוחים הולכים להתעכב וכו', אז זה עוד סוג של מידע. אנחנו נמצאים בעולם של הדאטה אגריגיישן, כלומר אנחנו מנתחים מידע ואנחנו יכולים להביא לך, זה סוג של ריוויוז על מוצרים, גם יש חברות שעושות ריוויוז למוצרים, אני יכול היום לעשות ריוויו להשקה של מוצר חדש של סמסונג, ולראות מה המשתמשים אומרים ולהסיק מזה האם באמת המוצר יצליח או לא. אז זה בעצם כל העולם הזה של האלטרנטיב דאטה סט, שזה הרבה מאוד סוגים של מידע שמפיקים ערך, אבל רק לגופים מוסדיים שגם יכולים להרשות את זה על עצמם וגם יודעים מה לעשות עם המידע הזה.
זה קצת מזכיר את הרעיון שעשינו עם ג'ף גלוק, מנכ"ל פורסקוור, שמספר איך הם על סמך כניסות ויציאות ממסעדות יכולים לנבא בצורה די מדויקת אם תהיה עלייה או ירידה במחירות. הם עשו את זה גם עם הצלבה באיזה מקרה מסוים של מתן ואוצ'רים למנה מסוימת חינם. והוא מספר שקרנות גידור מצליבות את זה עם נתוני חברות כרטיסי אשראי, וככה מקבלים איזשהו קנה מידה טוב יותר למה צפוי בהכנסות ופועלות לפי זה.
נכון, אז ככל שיש לך יותר מידע שאתה יכול להצליב, ההחלטות שלך היו יותר מדויקות, וכנראה שגם הביצועים שלך כקרן יהיו יותר טובים. אני חושב שהמשמעות המרכזית פה היא שאם בסוף התפקיד של הרגולטור, ואני מדבר כרגע על הרגולטור בארצות הברית, זה לייצר שוק חופשי, שוק משוכלל, שכל השחקנים בשוק, שזה מגברת כהן בחדרה, באמת עד רנסנס, מקבלים את אותו מידע, אז זה לא מתקיים. זה לא מתקיים כי אין שום רגולציה על אינטרנט ועל מיד. זה לא שאין שום רגולציה, אבל זה לא מתייחס, אני חושב, לאזורים הספציפיים האלה, על איזה מידע כל אחד יכול בעצם להשיג, לקבל ולסחור בו.
זהו, כי זה משהו ש... כלכלנים כבר עוסקים בו איזה 30-40 שנה, על אינפורמציה אסימטרית, שלא לכולם יש את אותה אינפורמציה, ומי בימינו, בעולמנו רווי הדאטה, למי שיש לו יותר מידע, יש יותר סיכוי להצליח, ובעצם אתה מסרטט תמונה, שיש גורמים בשוק, שהם במקרה קרנות הגידור הכי רווחיות בהיסטוריה, שיש להם גישה לדאטה שאין שום סיכוי שלי בתור איזה משקיע קטניות.
נכון, אז א' כל אני מסכים איתך, בית כל אמרת פה משהו חשוב, זה הקרנות גידור הגדולות בעולם, כי בסוף בשביל לקחת את המידע הזה ולבנות מודלים ולבנות כזה מנוע ניהול סיכונים ולדעת מה לעשות עם זה, אתה צריך הרבה מאוד כסף. באמת מי שעושה את זה היום זה הבנקים הגדולים, זה הגולדמן סאקסים, הבלק רוקים של העולם, סיטדלים, ויש כמובן כמה קרנות שהן נטו קרנות קוואנט, כמו למשל פוינט 72 של סטיבן כהן, או לצורך העניין וורד קוואנט שגם פעילים בישראל, אבל לא כל אחד יכול להיכנס, ואני חושב שזו גם הסיבה שהגופים המוסדיים בארץ לא נכנסו לשם, כי אתה פשוט צריך הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד domain knowledge באיך להרים אופרציה שהיא מה שנקרא quantitative, היא כמותית. אין ועדת השקעות, אין בן אדם באמצע שקורא דוח ואומר, אנחנו הולכים לפתוח פה פוזיציה, זה הכל מחשבים שמקבלים כמויות עצומות של דאטה, יודעים להצליב את הדאטה ולקבל החלטות השקעה. ואני מניח שזה ישתנה, אני מניח שמתישהו החסמי כניסה לתחום הזה ילכו וירדו.
זה אומר שאנחנו כמשקיעים ישראלים שרובנו, קרנות נאמנות שלנו והקרנות השתלמות שלנו והפנסיות מושקעות כאן, לא חשופים ברוב המקרים למכשירים כאלה.
הם לא חשופים למכשירים כאלה, אבל יש איזושהי מהפכה גם בעולם של המיוטואל פאנד, זה קרנות נאמנות. אז יש עולם שלם היום שנקרא סמארט בטא. שאם פעם בעצם הקרנות אמרו בוא ניקח הרבה דמי ניהול, נקנה את המדד ונעשה טוויקים קטנים, היום הקרן מנוהלת ככה שיש החלטות שמתקבלות על סמך פקטורים. מה זה פקטור? זה איזשהו מאפיין של התנהגות המניה. אז למשל, אם מניה עולה בשבוע האחרון יותר ממה שהיא עלתה בשנה האחרונה, אז יש איזשהו moving average, זה נקרא מניית מומנטום, זה סוג של פקטור. אם המניה היא volatility, היא overbought או oversold ומתנהגת בצורה מוזרה, זה סוג של פקטור. אז היום יש באמת קרנות סמארט בטא בעולם, גם אם אני זוכר, זה כבר עבר את ה-300 או 400 מיליארד דולר בכסף מנוהל, פה בארץ זה בטח סדר גודל של חצי מיליארד עד מיליארד דולר, של קרנות בטא, והקרנות האלה הן לא קרנות סטנדרטיות, זאת אומרת, הן מתנהגות על סמך כל מיני פקטורים. באמת, אם מסתכלים על הקרנות בטא בארץ, רובם פספס את הנפילה של טבע, כי בעצם אם טבע לא הייתה מניית מומנטום, זה לא שינה לקרן עצמה שטבע היא תופסת נתח גדול מהמדד, ולכן הוא רואה מניה יורדת, אני אומר הוא, כי לא, אבל זה כמה קרנות אני מניח שפועלות, והם, הביצועים שלהם היו יותר טובים, רק אם פספסו ירידה מטאורית של מניה שתופסת חלק מאוד גדול מהמדד.
הם לא מתרשמים מהגודל ומניית העם והגדה
לבטאורית. הם לא מתרשמים משום דבר, זה מאוד, זה כמותי. זה או שאת מתנהג ככה או שלא.
שזה גם בעלי איזושהי שאלה, יש עיקרון נגיד ברשות ניירות ערך מאוד מדגישים אותו, של נגישות שווה למידע. ואנחנו כן. לא בעולם של נגישות שווה למידע בכלל.
אז אני חושב שעכשיו בגלל שבאמת ה-quant investing ומה שדיברנו מקודם, המידע האלטרנטיבי, האלטרנטיב דאטה סט, הם באמת נחלתם רק של הגופים הבאמת באמת גדולים, זה בסוף שוק של בין 50 ל-100 שחקנים. אז אני חושב שבגלל שזה נחלתם של הגופים הבאמת גדולים, הרגולטור עדיין לא מוטרד, אבל בשנייה שהאיזון קצת השתנה, ובעצם הראו שיש עשרות מיליוני משקיעים שאין להם גישה לדאטה, אבל יש אלפי מוסדות פיננסיים שיש להם, יכול להיות שאז יהיה יותר התערבות מצד הרגולטור בחול.
נחזיר אותך לאחד השמות שהזכרת, סטיבי כהן,
כן.
לקרן שלו בימי נאור קוראים, אמרתם?
פוינט 72.
אז קוראים לו פוינט 72, אבל הוא היה ידוע בתור מי שמנהל קרן גידור אחרת, שנקרא SAC, נכון. על שמו, סטיבן כהן, והוא נאלץ לסגור אותה ולשלם כנסות ענק, בגלל שתפסו אותו סוחר במידע פנים.
נכון.
כלומר, סוחר על סמך מידע פנים, אנשים נתנו לו איזה שהם טיפים מתוך החברות שהם עבדו בהם, אם התרופה נכשלה או הצליחה, ועל סמך זה הוא יכול היה לקנות לפני כולם. בעצם יש איזשהו משהו נורא אנכרוניסטי בזה, כלומר, סטיבן כהן היה צריך למצוא איזה אנליסט שהלך לקולג' עם איזה מישהו שאחר כך יעבוד בחברה אחרת, והוא ילך איתו לשתות איזה בירה, והוא ייתן לו טיפ על החברה, וככה הוא יוכל להקדים את כולם. אתה מתאר מציאות שהיא שונה לגמרי, שהשיחות נכון. האנושיות האלה זה כבר פחות מה שחשוב.
נכון, סטיבן כהן באמת נהנה של זה שהוא שכר במידע פנים, אבל זה קו אדום מאוד מאוד ברור. אם אתה יודע משהו שאתה לא אמור לדעת ואתה מבצע על זה עסקה, אז אתה עובר על החוק בצורה שכאילו היא לא משתמעת לשני פנים. עכשיו, אני חושב שאם אתה שווה 15 מיליארד דולר כמו סטיבן כהן, אתה לא צריך לחפש אנליסט שהיה בבית ספר עם הבן דוד שלך, אתה פשוט ניגש ישר להנהלה ומקבל מידע. ואני חושב שזה מה שהוא עשה, ובאמת אסור היה להם לנהל כסף. אחד מהעונשים שהם קיבלו מ-SEC זה שאסור היה להם אחרי זה לנהל כסף של אנשים אחרים, וגם עכשיו זה השתנה. העולם של הקוואנט, אומר משהו אחר, אומר, אני לא צריך לדבר עם המנכ״ל, למה אני צריך עכשיו ללכת למישהו שיודע את המספרים ולשאול אותו את המספרים? אני יכול להגיע למספרים לבד, אמנם אני לא יושב על המספרים מבפנים, אבל אם אני אצליב מספיק מקורות מידע, אני אוכל לקבל מספר די קרוב. ואני חושב שהיום הוא בפוקוס מאוד על זה.
אגב, אחד המשקיעים שלכם הוא אדם שבילה חלק גדול מהקריירה שלו במרדף אחרי סטיבן כהן.
נכון, אז דווקא אני חייב להגיד שפגשתי את סטיבן כהן, ואחד המשקיעים שלנו זה אליוט ספיצר, הוא היה רגולטור הכי קשוח שהיה בוול סטריט, קראו לו השריף של וול סטריט, הוא הכניס מלא אנשים לכלב, והוא הביא רפורמות מאוד משמעויות, הוא הפריד בין הסל סייד לבי סייד, הוא למעשה נכנס למרי לינץ' אם אני לא טועה, והוא ראה שהם מריצים מניות, הם ממליצים על מניות עם סטרונג ביי, הם דוחפים את זה לכל הלקוחות המוסדיים, אבל בתוך המסמכים הפנימיים הם קראו לזה POS, והם לא הצליחו להבין מה זה POS לאורך זמן, עד שהם הבינו שזה pile of shit, שזה בעצם הגדרה פנימית לאל תתקרב לנכס הזה. אז כשאליוט ספיצר ראה את הדמו שלנו וראה שאנחנו מכניסים accountability, שאנחנו מודדים כמו כל אחד ממליץ, הוא באמת מאוד התרשם, והוא הצטרף אלינו גם כחבר בהנהלה וגם כמשקיע, וזה גם מאוד שם אותנו על המפה, כי מיד קיבלנו חשיפה תקשורתית עצומה עם כתבות בניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנל, הרבה טלוויזיה, וזה היה מפתיע, כי לא חשבנו שחברה מישראל יכולה שיהיה לה אימפקט כל כך משמעותי על וול סטריט כמו דירוג אנליסטים, והיום הדירוג שלנו הוא ממש הסטנדרט. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פניות מאנליסטים, תעיף אותי מאתר, אני לא מצליח למצוא עבודה בגללכם. וכמובן שאנחנו לא מעיפים אף אחד מאתר, אנחנו לא פלטפורמה שהיא אנדורסמנט לאנליסטים, אנחנו פלטפורמה שהיא אקאונטביליטי ללקוחות קצה. עכשיו לגבי סטיבן כהן, אז באמת כשפגשתי אותו, הוא סיפר לי סיפור די משעשע על אליוט ספיצר. אז הוא אמר לי שכשהם נפגשו, קודם כל לפני שאני נפגש עם מנהל קרן גידור, אני באמת שואל את אליוט אם יש איזשהו בגד שם שאני צריך להיות מודע אליו, כי הוא באמת, הוא טבע הרבה מאוד מנכלים של קרנות, של בנקים וכו', אבל דווקא עם סטיבן כהן לא היה לו בד בלאד. והוא סיפר לי שהוא ככה ישב עם אליוט כהן, עם אליוט ספיצר באיזשהו קוקטייל פארטי בארצות הברית, ופתאום אליוט קיבל איזשהו טלפון ואמר לו חכה רגע, והוא רואה את אליוט עומד מוטרד, ואליוט חוזר אליו אחרי כמה דקות, אז, ואומר לו, תשמע, אני חייב לעוף מפה. הוא אומר, זו פעם האחרונה שראיתי את אליוט, ולמחרת הכל היה בעיתונים כבר, כל הסיפור התפוצץ.
כל הפרשה שלו.
אז ממש הודיעו לו את זה שם במסיבה, כן.
רגע, למי שלא מכיר,
אליוט היה,
אליוט ספיצר היה אמור להיות הכוכב הגדול.
כן, אליוט היה במסלול להיות הנשיא הדמוקרטי של ארצות הברית לפני 10 שנים, הוא היה האטרני ג'נרל, זה התובע הכללי, ואחר כך הוא נבחר להיות המושל של ניו יורק, ואחר כך התפוצצה הפרשה, שהוא, השם שלו עלה באיזשהו ספר של בית בושת אמריקאי, וזה גם היה סיפור מאוד גדול, כי כתובע הוא הוציא הרבה מאוד חוקים סביב הצריכת זנות, וזהו, וזה באמת שינה לו את הקריירה לחלוטין הסיפור הזה. היום בדיעבד, שאתה שומע את הסיפורים של טראמפ, אתה אומר בונה, על מה הוא ויתר, אבל כן, אבל הוא עדיין, היום הוא בעצם מנהל את הפמילי אופיס שלהם, המשפחה היא מאוד עמידה עם הרבה מאוד נדלן, והוא מעורב בטיפרינגס.
תגיד משהו, למה לא, אם אתם יושבים על כל המידע הזה, ולמה לא לפתוח קרן גידור בעצמכם? למה לא להתחיל להשקיע?
אז כמו שאתה מתאר לעצמך, זו שאלה ששואלים אותי בערך 3 פעמים ביום. עכשיו, האמת היא שזה גם, שואלים את זה בצדק, זו שאלה מצוינת, למה לא להשקיע? אנחנו התחלנו בתור איזשהו מוצר ריטייל, והתפתחנו, הוספנו עוד ועוד דאטה סטים. עכשיו, יצא לנו לעבוד עם קרנות גידור, הם קונים מידע מהרבה מאוד ונדורים. אנחנו ונדור אחד. אבל בסוף גם אותם גופים גדולים, הם מקבלים את כל הסוגי מידע מצליפים, וככה הם מצליחים לבנות אסטרטגיה שהיא מאוד סוסטיינבל לאורך זמן, הם רואים מה עובד עם מה, מה לא עובד עם מה וכו'. אנחנו באים עם נחיתות בנולדג' באיך להקים קרן, וכבר עם ביזנס שצומח ומאוד יפה של דאטה. עכשיו, בסוף הבחור הכי עשיר בניו יורק זה לא סטיבן כהן שסוחר על דאטה, זה מייקל בלומברג שמוכר את הדאטה. ואנחנו מאוד מסתכלים עצמנו כחברה דאטה, אבל זה כן, אני כן אגיד לך שזה מרחף מעל הראש שלנו, זה משהו שהבורד כל הזמן מדבר, כי אנחנו כל שנה מסתכלים על התוצאות של האסטרטגיות שאנחנו מוכרים רק לקרנות גידור, ועכשיו זה כבר השנה הרביעית שזה בלייב, והתוצאות הן עדיין חוזרות לעצמם. כל מיני אסטרטגיות שבוססות על דאטה, למשל מסושיאל מדיה, שאנחנו ננתח, וזה קורץ לנו.
טוב, הרעיון הבא על היחדה. תודה רבה.
תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם אורי גרינבאום. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע מכם בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.